ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים עכשיו בימים שבין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה. חז"ל דורשים על הימים הללו את הפסוק: דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. כלומר, ישנה קרבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא אלינו בימים האלו, ואנחנו נדרשים לדרוש אותה, לנצל אותה, למצות את הקרבה המיוחדת שיש בזמן הזה, ולקרוא לריבונו של עולם. עשרת ימי תשובה מופיע בחז"ל שהם תהליך, הם בעצם יחידת תשובה אחת שלמה, שתחילתה בראש השנה וסופה ביום הכיפורים. כותב בעל החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, וגם אחר כך ראיתי מופיע בשלה הקדוש, שכל עשרת ימי תשובה הם חטיבה אחת שפותחת ביום טוב, מסיימת ביום טוב, וכל הימים שבתווך שאנחנו נמצאים בהם עכשיו הם כמו חול המועד של תשובה. יום טוב ראשון של תשובה, יום טוב אחרון של תשובה, חול המועד של תשובה, השבת זה יהיה שבת חול המועד של תשובה. זה חטיבה אחת של תשובה שיש בה, תכף נתבונן קצת, תפקיד מיוחד של תשובה שאין אותו בכל השנה. הגמרא במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת תנאים גדולה, מתי נברא העולם? דעת רבי אליעזר, דעת רבי יהושע. רבי אליעזר סובר שהעולם נברא בתשרי. רבי יהושע סובר שהעולם נברא בניסן. שואל הר"ן, רבנו ניסים על הגמרא, אומר, לפי דעת רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, מובן למה עושים את ראש השנה ביום, באלף בתשרי, מכיוון שזה היום שבו נברא האדם. העולם נברא בכ"ה באלול, האדם נברא באלף בתשרי, היום הרת עולם, מובן למה חוגגים את ראש השנה, למה ראש השנה זה יום הדין, אדם הראשון נידון בו, עשה תשובה, חטא, עשה תשובה, מובן מה עניינו של ראש השנה. שואל הר"ן, אבל לפי דעת רבי יהושע, שסובר שהעולם נברא בניסן, מה עניין ראש השנה בתשרי? איפה תשרי נכנס פה לחשבון, לפי רבי יהושע שהעולם נברא בניסן? אומר הר"ן, יש לו כמה הסברים, אבל באחד ההסברים הוא אומר, כיוון שיום הכיפורים זה יום הכפרה שהקדוש ברוך הוא חיפר לנו על חטא העגל, זה היום של התשובה הגדולה של עם ישראל, נראה לומר, אומר הר"ן, שתהליך הריצוי התחיל מראש השנה. כלומר, 10 ימים קודם התחיל תהליך הריצוי של יום הכיפורים, ולכן אנחנו מתחילים את חטיבת התשובה מראש השנה כבר מאלף בתשרי. כלומר, גם לפי רבי יהושע שהעולם נברא בניסן, ראש השנה לא קשור לבריאת העולם. הוא קשור לתהליך של תשובה שמתחיל בראש השנה והולך בהדרגה שלב אחרי שלב עד יום הכיפורים שמגיע לשיא שלו. מה זה? כלומר, בראש חודש אלול משה רבנו עולה להר סיני, נכון? מתחיל התהליך, אבל אומר הר"ן, השלב המשמעותי של הריצוי מתחיל מראש חודש, כך אומר הר"ן, בעשרה ימים הללו. לכן אנחנו מתחילים את עשרת ימי תשובה, שעליהם הגמרא דורשת, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, שיש להם הרבה סגולות, אפילו הלכתיות שונות, גם חומרות, גם קולות, יש כל מיני דינים מיוחדים לעשרת ימי תשובה, שהם נוהגים בגלל שיש להם הערה סגולית מיוחדת לימים הללו. ואומר הר"ן, ההשפעה של זה, כי תחילת הריצוי של הקדוש ברוך הוא, שיופיע אחר כך ביום כיפור, שקיבלנו את התורה במשנית, השלב הקריטי מתחיל מראש השנה, 10 ימים לפני כן. לכן אומר, הקדוש ברוך הוא קבע את היום הזה שבו אנחנו נידונים בו, בזמן כזה שהוא כבר, כיוון שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, שמתחיל תהליך של ריצוי, כדי שנצא זכאים בדין. כך אומר הר"ן, נמצא לפי שיטת הר"ן, וזה מאוד תואם למה שהבאנו מקודם, לפי החסד לאברהם, לפי השלה הקדוש, תהליך הריצוי, תהליך התשובה, הוא לא קורה רק ביום הכיפורים, הוא מתחיל בראש השנה, ממשיך בכל 10 המדרגות של 10 ימי תשובה, ובמקובלים דירגו את זה שכל יום מתקנים מדרגה אחרת, עד השיא של הכל שמגיעים לתשובת יום הכיפורים, תשובה מלאה עם הווידוי, שתכף נתעסק קצת מה, איזה תשובה מיוחדת עושים ביום הכיפורים. אחרי שהבנו את המהלך הזה, שהוא מתחיל בראש השנה ונגמר ביום הכיפורים, יש בעצם שאלה אחת יסודית שמתעוררת, ואני כל שנה כשאני מתבונן על הדברים האלה, עוד פעם השאלה צפה לי, וכל פעם אני מנסה להעמיק בתשובה שלה. אם היו שואלים אותנו איך צריך לסדר את סדרי המועדים של חטיבת התשובה הזאת, של ראש השנה, שער עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, אני חושב שכולנו היינו אומרים שהסדר היותר מתאים לפי המבט שלנו היה שקודם צריך להיות יום כיפור ואחר כך ראש השנה. כי בראש השנה מה אנחנו עסוקים? להמליך את ריבונו של עולם. איזה מלך גדול ואנחנו עם שלך, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכו עליכם. אבל כולנו עדיין מלאי חטא ואבון. כולנו מלאי פשעים עדיין שלא ניתרנו. איך אפשר להמליך את ריבונו של עולם כשאנחנו עדיין מלאי חטא ופשע? זה מלך עליון או מלך אביון? היה צריך להיות קודם מקלחת של טהרה של כל החטאים, יום כיפור, אחרי שהתחלנו יום כיפור, אפשר להגיע למלאכת השם. השיא צריך להיות המלאכת השם ביום הכיפורים, לא בראש השנה. בכלל, ראש השנה, אנחנו לא עסוקים בחטאים. חז"ל אומרים ראש השנה זה היום הראשון לעשרת ימי תשובה, כמו שראינו. תחילת התהליך של התשובה, תחילת הריצוי של התשובה, מתחיל כבר בראש השנה. אבל ראש השנה אנחנו לא עסוקים בכלל בחטאים. לא מזכירים חטא, לא עושים תשובה באופן הפורמלי. לא מתוודעים על עוונות. אין וידוי. הארי הקדוש אומר לו להזכיר שום עניין של חטא, אפילו באבינו מלכנו לדלג על אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אז איזה מין עשרת ימי תשובה? אחר כך חז"ל העריכו לנו את זה ליומיים. אז יש לנו חמישית מעשרת ימי תשובה, כביכול לא עוסקים בתשובה. זה דבר מאוד טוב. איזה תהליך תשובה יש לנו בראש השנה? שהוא הראשון והשיא שלו ביום כיפור. חז"ל אומרים שראש השנה, נתבונה קצת בראש השנה, מתוך זה נוכל לבוא להבין קצת איך הוא מתחיל התהליך ואיך הוא מסתיים ביום הכיפורים. חז"ל אומרים, על פי הפסוקים בתורה, שראש השנה נקרא יום הזיכרון. כלומר, בתורה כתוב זיכרון תרועה, יום תרועה. בתפילה אנחנו מזכירים, על פי מטבע הלשון של חז"ל, שראש השנה נקרא יום הזיכרון. הראש זה המקום של הזיכרון, לכן זה ראש השנה, שם נמצא הזיכרון. מה אנחנו זוכרים בראש השנה? במה אנחנו נזכרים בראש השנה ששכחנו? חז"ל אומרים שבעצם אנחנו נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הפירוש האמיתי, מה פירוש שאנחנו נזכרים? יש שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בפורש בתפילות של ראש השנה בזיכרונות, אין שכחה לפני כיסא כבודך. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נזכר? מה הקדוש ברוך הוא שכח שהוא צריך להיזכר? ברור שהפירוש הוא שאנחנו נזכרים, ולכן הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו לטובה, הקדוש ברוך הוא זוכר את הכל. אבל אנחנו נזכרים מחדש בדברים ששכחנו אותם כל השנה, ומכוחם אנחנו יכולים להתחיל את התהליך של התשובה. זיכרון ושכחה זה לא תהליך של מודעות קוגניטיבית בשכל, אלא תהליך של שייכות פנימית. אדם זוכר או שוכח דברים לפי רמת הקישור שלו אליהם. מישהו יכול למסור לי מספר טלפון בעל פה כדי שאני ידע לזכור, לרשום אותו. רגע אחרי שרשמתי אותו, אני שכחתי אותו. כי אין לזה שום קשר אליי. אבל דברים שהם שייכים לי, השם שלי, השם של הוריי, השם של משפחתי, אני לא צריך לחזור עליהם כדי לזכור אותם. זה חלק ממני. זיכרון פירושו של דבר, עניין שאתה קשור אליו נפשית. יום הזיכרון זה יום חיבור פנימי לדברים שהתנתקנו מהם כל השנה. דברים שקצת התרחקנו מהם, שכחנו אותם. לא היינו בקשר מודע, קשר שייכות רגשית אליהם. אנחנו חוזרים ונזכרים בהם בעצם בראש השנה. יום ראש השנה זה לחזור לזיכרון הפנימי שלנו, המהותי, של מה הזהות שלנו. השורש לפני שבאים לתקן את כל החטאים, השורש של כל תהליך התשובה, אם אתה רוצה לבוא, להתנתק מאיזה חטא, אתה קודם כל צריך לזכר מה הזהות הפנימית שלך. הרי הטעות העיקרית שהחטאים עושים לנו, וזה הרב קוק מדבר על זה בהרבה מקומות, גם בדרשות וגם בראות התשובה, הטעות העיקרית שהחטא עושה לנו זה לא שהוא מפיל אותנו בזה שעברנו על החטא, אלא בזה שהוא גורם לנו שינוי בתודעה על הזהות שלנו. למה אני מסוגל לעשות חטא אם אתמול פגשתי את ריבונו של עולם? בגלל שהשתנתה לי תעודת הזהות. חז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כשנכנסה ברוח שטות, היא לא רק נתנה לי את ההכשר לעשות את העבירה, היא שינתה לי את הכיוון בכלל, שאני לא עומד מול השם. מי שנכנס ברוח שטות, הוא הופך להיות שטוטניק. והיא הופכת שטוטניק, אז הוא יכול לעשות את כל השטויות. הבעיה שהזהות שלנו כלפי עצמנו השתנתה, וממילא הכל נעשה לנו כיתר. התשובה הראשונה כדי בכלל לשנות את המסלול שלנו, לפני שבאים לתקן את החטאים, זה קודם כל לתקן את הזהות שלנו. כי אתה יכול לתקן את כל החטאים שבעולם, אבל אם הזהות שלך עדיין נשארה זהות של אותו שטוטניק שעושה שטויות, אז גם אם בפועל תפסיק לעשות חטאים, לא השתנה משהו אמיתי, פנימי. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשתנה באמת, נעשה תשובה אמיתית, תשובה מאהבה, אז התהליך הראשון של התשובה הוא אל תתעסק בחטאים. אל תתעסק במעשים הקטנים. תתעסק קודם כל בבירור הזהות שלך למה אתה שייך. לכן, הראשית של כל התשובה, שבזה אנחנו עסוקים בראש השנה, זה לתקן את הזהות הפנימית שלנו, שכידוע כשהייתנו זהות מזויפת, אז היצר הרע יכול לעלות כל מיני הצעות לסדר היום. וכשהזהות האמיתית שלנו חוזרת, אז היצר הרע חוזר למערה שלו. הוא לא מסוגל עוד לעלות לנו כל מיני רעיונות אחרים. היכולת לראות את החטאים שלנו כמשהו חיצוני, כמשהו זר שאנחנו יכולים להתנתק ממנו, מתחיל בזה שאנחנו קודם מזהים שהזהות שלנו היא קדושה. היא לא שייכת למערכת המושגים של החטאים. זה התהליך שאותו אנחנו עוברים בראש השנה. זה תהליך הזיכרון הראשון של הקשר הפנימי, להתחבר בתוך תוכנו עם מקום קדוש. לפגוש את הזהות הקדושה שלנו, רק מתוכה אפשר להתנתק מהתהליך של החטאים. שואל רב חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, איך יהודי יכול לחזור בתשובה אם הוא הרס וקלקל והשחית ורצח וגמה וגנב וחמאס ועשה את כל העוולות שבעולם, השאיר את הרושם של החטא בנפש שלו, במציאות, בכל מיני ממדים, איך אפשר לחזור בתשובה, איך אפשר לתקן מה שקלקלת? אומר רב חיים מוולוז'ין, אי אפשר. את מה שקלקלת אי אפשר. אתה יכול להגיע למקום יותר עמוק שלא נפגע ממחטא, ומהמקום הזה להתחיל לתקן. את המדרגה שעמדת וקלקלת והרסת אי אפשר לתקן. אבל אם תחפור בעצמך ותמצא מקום יותר עמוק שהחטא לא נגע שם, החטא לא הגיע עד לשם, משם אפשר להתחיל תהליך של תיקון. יש מקום כזה? איפה יש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, מקום שהחטא בכלל לא הצליח לפגום, לא הצליח לגעת, שמשם נוכל לשאוב את הכוח לעשות תהליך של תשובה. זאת התשובה הראשונה של ראש השנה. איפה נמצא המקום הזה? המקום שראש השנה חושף אותנו אליו, מפגיש אותנו בעומק הנשמה שלנו, שורש הנשמה שלנו, שורש הקדושה שנמצא בנו, זה מקום שהחטא בכלל לא מסוגל לגעת. איפה זה המקום הזה? מה יש בנו קדוש שלעולם החטאים הכי גדולים בעולם, הזדונות הכי גדולים בעולם לא יכולים לגעת שם? יפה. המדרגה שכל אחד מאיתנו קשור לכלל, לכלל ישראל. כל הנושא של ראש השנה זה לא אני ולא אתה ולא הפרטים, רק הכלל. רק אם אנחנו נפגשים במקום של הכלל, שם החטא לא חוזר. חז"ל אומרים, מופיע בחז"ל, מופיע בגמרא, שציבור לא מת. אין מיטה בציבור. היחידים יכולים למות, היחידים יכולים ללכת. ציבור לעולם לא מת, בגלל שציבור גם לא חוטא. מי שחוטא יכול למות. ציבור לא חוטא. מי יכול לחטוא? מי יכול לסטות מן האמת? היחידים. כי אצלהם הכוח הבחירה יותר מופיע, אז יש יותר משיכה לצד טוב ולצד רע. אצל הציבור התהליך הוא יותר אלוקי, יותר טבעי, שם אין כל כך יכולת בחירה, אין כל כך יכולת סטייה, ממילא אין מוות. התהליך הראשון שאנחנו עושים אותו בראש השנה, מתחברים למדרגת הכלל שבתוכנו, אף על פי שלא תיקנו את החטאים, יש לנו עוד עבודה ביום כיפורים. אבל המדרגה של הכלל, החטא לא נגע שם, לכן לא צריך עוד להתעסק. החטאים לא מפריעים למקום הזה, מכיוון שהם לא נגעו במקום הזה בכלל. התהליך הראשון, של להיפגש עם הקדושה שבנו, זה רק מחמת היותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מישהו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז הוא קדוש בעצם, הוא קדוש תמיד, והחטא לא יכול לקלקל, כי החטא שייך רק עד הרובד של הפרט. איזה חטאים שלא תעשה, אתה יכול להחריט את האילן שלך כפרט, אבל החיבור שלך לכלל, לנשמת האומה, אתה לא יכול לפגום, זה מקום שהחטא לא מגיע שם. החיבור הראשון שראש השנה עושה לנו, הזיכרון שראש השנה מחזיר לנו, מה ששכחנו, אנחנו לא חיים את ה-70 שנה של עצמנו. אנחנו ענף מאילן גדול שהתחיל עוד מאברהם אבינו, מיציאת מצרים, מהרגע שהקדוש ברוך הוא החליט שתהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממעמד הר סיני, ויהיה עד אחרית הימים. אנחנו לא מתחילים מעצמנו, לא בלידה שלנו ולא ביום המיטה שלנו. זה הנושא של ראש השנה, עד כמה אנחנו מזהים את עצמנו עם הכלל הזה. זה העניין, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליך. מי יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא? אני יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא? רק כלל יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. רק ממלכת כהנים וגוי חדוש יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא. הנושא שלנו ככלל, לכן יש המון הלכות בראש השנה, לא נזכיר בזה עכשיו, שנוגעות לקדושת הציבור. מי שיש לו תפילת מוסף מעיקר הדין זק בציבור, תקיעות שופר זה תקנו אותן דווקא בציבור. כל עניין ראש השנה זה להיזכר במדרגה הציבורית שלנו, הכללית שלנו, הלאומית שלנו. שם החטא לא נוגע, שם תמיד יש קדושה. נכון? איך כתוב בצבא, והשם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, במחנה צבאי, לא משנה עם, מה המדרגה של כל יחיד, יש קדושה, כי מופיע קדושת הכלל. על זה נעשה הדין בראש השנה, על זה אנחנו נידונים בראש השנה. כמה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כלומר כמה אנחנו קשורים למדרגה הזאת. חז"ל אומרים על מעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא בא לתת לנו את המצוות, אומר הקדוש ברוך הוא דבר ראשון, קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזרותיי. אם אתה לא מקבל עול מלכות שמיים תחילה, אז מה, בשביל מה תקבל אחר כך את כל המצוות? קודם כל תכיר שאני המלך, קודם כל שתכיר שאתה חלק מהממלכה שלי, שאחר כך אפשר לתת לך הדרכות, איך להוציא אותה לפועל, איך לגלות מה תוכן החיים של המלכות הזאת. אבל ראש השנה זה להיזכר, להתחבר במדרגת הקודש הזה שלנו, שזה. לכן בראש השנה לא עוסקים בחטאים, כדי לא להשיח את הנושא מהדבר העיקרי. אם ייתן לנו את הזמן הזה לעשות תשובה, כל אחד יחשוב על עצמו, על החשבון בנק שלו, כמה אני זכאי, כמה, מה יש לי לחפר, על מה לי לחפר. בראש השנה אל תתעסק עם הפרטים, תתעסק עם הכלל, תחדש את התעודת זהות שלך. יום בראש השנה כולם מקבלים ספר חדש של תעודת זהות. מעכשיו, הנפקה חדשה של תעודת זהות, א' תשרי. לא משנה באיזה גיל אתה, כל שנה תעודת זהות חדשה. היא צריכה להיות יותר טובה מהתעודת זהות של שנה שעברה, כי באותה תעודה אז לא צריך להחליף לך, אתה מיותר. כל שנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא במדרגה חדשה. זיכרון קולקטיבי חדש, יותר עמוק, של מה ערך החיים שלנו, שאנחנו קדושים. כלומר, נתרגם את זה לפירוש יותר מעשי, ראש השנה כל התהליך לתשובה שלו, שכל רצון החיים שלנו מתנקז למקום אחד, את רצונך השם אנחנו רוצים. תשובת ראש השנה היא לחזור למדרגת הקדושה, כלומר כל מה שאנחנו רוצים, השורש, יש לאדם המון רצונות, רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה להקים בית, רוצה פרנסה, רוצה המון דברים, אבל יש רצון לכל הרצונות, רבה דרבין, רצון כל הרצונות שלנו זה לרצות את רצונך. אתה מלכנו, את רצון החיים שלנו אנחנו רוצים בגלל שאתה מלך העולם. אז זו התשובה הראשונה שאנחנו עושים, זה הזיכרון שאנחנו חוזרים אליו ביום ראש השנה. מסופר בשם אחד מגדולי הצדיקים, שהיה רגיל לומר, שהיצר הרע בא תמיד לאדם בחודש אלול וחודש תשרי, ואומר לו תמיד, תדע לך, אתה עושה, כל השנה אתה מתנהג ככה, כמו שאתה באמת מתנהג. כשמגיע אלול, מגיע תשרי, ראש השנה ויום כיפורים, אתה עושה הצגה. מה אתה עושה הצגה? אנחנו יודעים איך 10 חודשים בשנה אתה מתנהג. אז מה אתה עושה הצגה 2 בשנה? הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות, נכון? אחרי רבים לראות, נלחם אחרי רוב החודשים. אמר אותו צדיק, זה פיתוי של יצר הרע. איך שיהודי מתנהג באלול ותשרי, זה היהודי אמיתי. ההצגה זה כל השנה. התעודת זהות שלנו שאנחנו מבוארים אותה בתשרי ואלול, זה מה האמת הפנימית שלנו. גם אם בכל השנה אנחנו לא יכולים לעמוד ברף הגבוה הזה, תודה רבה, גם אם בכל השנה אנחנו לא יכולים לעמוד ברף הגבוה הזה, אבל בעצם זאת האמת הפנימית שלנו. בכל השנה אנחנו, וזה לבוש זר, לבוש לא אמיתי, לכן כל שנה אנחנו חוזרים להיזכר במה ששכחנו כל השנה. בגלל אותה רוח שטות שהחטאים הכניסו לנו, אנחנו קודם כל מרננים את הזיכרון האמיתי שלנו. אחרי שאנחנו עוברים את התהליך של התשובה של ראש השנה, שזה החיבור לטוב שבאנו, לקדוש שבאנו, לאמת שבאנו, אז אפשר לבוא ולהתחיל להתעסק גם עם הרע. זה יום הכיפורים. ראש השנה זה תשובה לשוב אל הטוב, אל האמת, אל הקדוש העמוק שבאנו. לפי רמת הקישור אל הקדושה שבאנו, אפשר לבוא לתקן את הרשמים שהרע השאיר לנו, שהחטאים עשו לנו, ואולי אפילו לתקן אותו. חז"ל אומרים, אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. ראש השנה מאיר לנו מחדש, מעורר אותנו. כמו שהרמב"ם אומר, השופר זה רמז להתעורר, ישנו, היינו בתרדמה כל השנה, מתעוררים, נזכרים מחדש מי אנחנו. לפי רמת ההתעוררות והחיבור הפנימי לעצמנו, אפשר לבוא ולהתחיל לתקן את הרע, שזה יעסק ביום הכיפורים, כאשר הימים שבתווך שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הם מחברים, כמו שאמרנו, זה חול המועד, מחבר בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. הם נותנים לנו מצד אחד יכולת ליישם את החיבור לטוב שקיבלנו אותו בראש השנה, ולהתחיל את אותו תהליך שתכף נתבונן בו, של ההתנתקות מהרע והתיקון של הרע שנעשה ביום הכיפורים. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר דבר מאוד מופלא. הרמב״ם אומר, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ סליחה ומחילה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אני אומר, כל שנה שקראתי את הרמב״ם הזה, תמתי. איזה תשובה יש ביום הכיפורים שאי אפשר לעשות כל השנה? כל השנה יהודי שרוצה לחזור תשובה, זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. יהודי שרוצה לחזור בתשובה יכול כל השנה, והרמב״ם בהלכות תשובה אומר שאפילו שיש כבדה לדברים המעכבים את האדם לחזור בתשובה, אם אדם באמת רוצה לחזור בתשובה, יכול להתגבר עליהם. ואפילו מי שאומר אכתב ואשוב, שלא מספקים בידו, אם הוא יתאמץ באמת, גם זה הוא יכול. אין שום דבר שיעכב מאדם לעשות תשובה. אפילו תשובה מאהבה אדם יכול לעשות כל השנה. תשובה כזאת שמהפכת את הזדונות לזכויות. אז למה צריך יום כיפור? מה יש ביום כיפור שהרבו? מה, זה רק היום הזה שאומר לכולם, טוב, מי שלא עשה תשובה כל השנה, אז יש יום אחד, בוא נעצור מהכל ונשווה קו. כולם יעשו תשובה. זה הכוונה של הרמב״ם, רק שיהיה יום אחד שאם לא נזכיר, אז אף אחד לא יעשה. אם לא נחייב, אז אף אחד לא יעשה. או שיש תשובה מיוחדת של יום הכיפורים, שגם מי שעשה תשובה מאהבה בכל השנה, עוד לא הגיע לרמת התשובה של יום הכיפורים. מה התשובה המיוחדת שיש לנו ביום כיפור שאין אותה בכל השנה כולה? נראה לומר, ותכף אני רוצה לבאר, אני חושב שיש הרבה מקורות שאומרות את זה, שיום הכיפורים זאת תשובת, אני קורא לזה תשובת הטהרה. תשובה שחושפת בנו מקום של טהרה שיכול לטהר את עצמנו מהחטאים, שאי אפשר להגיע למדרגה הזאת כל השנה. מה יש ביום הזה? התשובה, אני אגיד את זה ככלל, כיסוד, אחר כך נפתח את זה, נראה את זה בתוך דברי חז"ל, איך זה כתוב מפורש. התשובה של כל השנה, אפשר לשוב בתשובה על כל החטאים שעשינו. החמורים ביותר שיהיו, ואפילו היו זדונות, אפשר לשוב תשובה מאהבה ולהפוך אותם לזכויות. על דבר אחד אי אפשר לשוב בכל השנה. על עצם הרצון שלנו לעשות את החטא. עצם הרצון לסלק את הפנים שלנו מלעמוד נוכח השם ולסטות לכיוון אחר, זה אין בכל השנה. על כל מעשה שעשינו אפשר לחזור. אבל על מה שגרם לי בכלל לרצות לעשות את החטא, על מה שגרם לי את החשק בכלל לשמוע על היצר הרע וללכת לכיוון אחר, זה אין תשובה בכל השנה. זה תשובה של יום הכיפורים, זאת תשובה של הטהרה. אתם יודעים, הכוח שלנו לסטות בתוכנו, חז"ל אומרים, קוראים לו, יש לו שם מאוד, מאוד ברור. הכוח הסטייה שלנו נקרא שטן. גמרא בבבא בתרא דף ט"ז אומרת, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא, חז"ל אומרים, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא, איך? איך? הוא השטן, כן, השטן, יצר הרע, מלאך המוות, זאת אותו שם. השטן זה כוח הסטייה שבנו, כמו שאחד ששוחה קוראים לו שחיין, כך אחד שסוטה קוראים לו שטן. כוח שבנו שיכול לסטות, כוח שמטה לנו את המבט מלהסיר את היראת שמיים ולאפשר לשמוע את החטאים, קוראים לו שטן. לכן היום היחיד שהשטן אין לו שליטה, אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים. השטן בגימטריה שין סמך דלת. יום אחד השטן לא שולט, רק יום אחד בשנה. איזה יום זה? יום הכיפורים. כי ביום הזה אנחנו חוזרים מכל הסטיות שלנו, לא שגרמו לנו לחטא, שאפשרו לנו בכלל לעשות את החטא, שאפשרו לנו בכלל להסיר את האוזניים מלשמוע את דבר השם ולשמוע את כל החטאים שלנו. לכן השורש של היום הזה זה שורש של טהרה כל כך גדולה, שאי אפשר לגעת במקום הזה בכל השנה. יש כלל מאוד מעניין בהלכות טומאה וטהרה. מאוד מעניין. כל מי שלמד קצת ש"ס יודע את זה. אם טמא, אדם טמא נוגע בכלי טהור, מה קורה? מי נטמא או מי נטהר? הכלי הטהור נטמא. היה יכול להיות הפוך. אדם טמא נוגע בכלי טהור, הוא נהפך להיות טהור. לא. כל הלכות טומאה וטהרה, כשאדם טמא נוגע בדבר טהור, לפי רמות הטומאה השונות, הטהור הופך לטמא. בעולם הזה הכוח של הטומאה יותר חזק מהכוח של הטהרה. כשהם נפגשים, הטומאה מנצחת. יש מקום אחד שבו הטומאה יותר חלשה מהטהרה. הטהרה מנצחת. זה רק כשמופיע השורש. כשמתגלה השורש של הטהרה, שם הטהרה יותר גדולה. כשאדם נכנס למקווה, אז הטהור הופך להיות טמא. הטמא הופך להיות טהור. המקווה מגלה את השורש של הטהרה. כשאדם נכנס ליום כיפור, יש לו כוח לתקן את הטומאה בגלל שהוא פוגש את השורש של הטהרה. השורש של הטהרה יותר גבוה מהטומאה. מה זה השורש של הטהרה הזה? מה העניין המיוחד הזה שיכול לטהר, שביום הכיפורים אנחנו נמצאים בנקודת השורש הזאת? חז"ל אומרים שעיקר העבודה של יום הכיפורים זה נמצא בלפני ולפנים. אנחנו לא עסוקים בתשובה אל הקודש, שזה היה בראש השנה. ראש השנה זה תשובה אל הקודש. יום הכיפורים זה תשובה אל קודש הקודשים. ביום הכיפורים האדם הקדוש ביותר, בזמן הקדוש ביותר, נכנס למקום הקדוש ביותר ועושה את העבודה הקדושה ביותר, עבודת הקטרת הקטורת. יום הכיפורים זה מקום שאנחנו מתחברים לשורש העמוק ביותר שקיים במציאות, שמשם אפשר למשוך טהרה ולטהר את הכל, ואפילו תכף נראה גם לתקן את הרע, לא רק להתנתק מהרע, אפילו לתקן אותו. העבודה של הקטורת זו עבודת הטהרה הכי עמוקה שקיימת במציאות בכלל. העניין שלה זה לגלות את הטהרה הכי עמוקה שיש, אבל לא רק לגלות שהיא קיימת שם, להמשיך אותה על כל מדרגות החיים, לטהר מהשורש את כל הרמות כולם. אתם יודעים מי גילה לנו את הסוד הזה של הקטורת? מי גילה את הסוד המיוחד של הטהרה של הקטורת? מאיפה אנחנו יודעים אותו? איך? לא, מישהו גילה למשה את זה בהר סיני. מה? אחד המלאכים, איך? יפה, השטן בעצמו. הגמרא בשבת פיתת מספרת שמשה רבנו עלה למרום. היה צריך לקבל את התורה. סיפור המפורסם, כולם מכירים. משה רבנו עולה למרום, פתאום יש לו לינץ'. כל המלאכים רוצים לקפוץ עליו, עם אבנים, בקבוקי תבערה. היה שם אש. אומרים לו, מה זה? מה עושה פה היצור הזה פה בין המלאכים? אמר לו, תורה, רוצה להוריד תורה? לא, תנה אותך על השמיים. למה אתה לא... מה הוא שיקח? התחיל ויכוח שם. משה רבנו מפחד, חוזר לחושב, לחושב לעשות אחורה פנה, מחשב מסלול מחדש, חושב לרדת למטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מפחד. אומר לו, אומר ריבונו של עולם, אחוז בכיסא כבודי וענה להם. אומר, אני מפחד מהבל שבפיהם, ישרפוני. כך אומר משה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וענה להם. קיצור, משה רבנו עונה להם, מה כתוב בתורה? לא, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, יצרה יש לכם, כיבוד אבאים יש לכם. בקיצור, ויכוח שלם, עד שבסוף מספרת שם הגמרא, משה רבנו ניצח את המלאכים. דרך אגב, מסקנת הסוגיה שם, שכל מה שקיבלנו את התורה זה היה בזכות יצר הרע. כך אומרת שם הגמרא. אומרת הגמרא, אחרי הסיפור הזה שם, עד כאן כולם מכירים. מספרת הגמרא על משה רבנו, מובא שם הפסוק, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. אומרת הגמרא, כשראו המלאכים שאותו אחד יש לו קשרים למעלה, עם מלך מלכי המלאכים, אמרו, עם אחד כזה כדאי לנו לקשור קשרים. כידוע, אם מי שיש לו קשרים לא צריך פרוטקציות. יש לו קשרים איתו. אז לכן אמר ריבונו, אמרו מלאכי השרת, בוא ניצור קשרים עם אותו יהודי יקר שיש פה, משה רבנו. מסופר שם בגמרא שכל אחד מהמלאכים נתן מתנה למשה רבנו. ומספרת הגמרא, שטן נתן לו מתנה מאוד מיוחדת. מתנה אחת, את הסוד הכי גדול שיש. שזה הסוד שמנצח את השטן בעצמו. זה הקטורת. את הקטורת השטן בעצמו נתן למשה רבנו. אומרת הגמרא שם, איך אנחנו יודעים? כשאחר כך מסופר בספר במדבר שהייתה מגפה, שהקדוש ברוך הוא עם ישראל קצת עשה בעיות, התלונן, הייתה מגפה ומתו הרבה במגפה, מיד משה רבנו שולח את אהרון, עמוד שם באמצע, עצור את המגפה. מה הוא עשה? הקטר קטורת. אומר רש"י, מביאים חז"ל, איך הוא ידע? בגלל שהשטן גילה לו במעמד הר סיני. השטן גילה לנו את הכוח, איך מנצחים אותו בעצמו. איך העבודה הכי פנימית היא יכולה לנצח את השורש של הכוח של הרע, את שורש הסטייה לרצות בכלל לעשות את הרע. הרע, למה השטן נתן את זה? כי הרע באמת, שלוט בסוף, כדי שלא נאבד את החשבון, הרע באמת רוצה שנתקן אותו. הרע באמת רוצה שנתאר אותו. ולכן הוא נתן לנו את אותו דבר שאנחנו מסוגלים. השטן הבין שיש משהו שבני האדם מסוגלים. הוא לא יכול לעבוד את עבודת הקטורת למעלה. יש משהו שאנחנו יכולים לעבוד פה את עבודת הקטורת למטה, ועל ידי כך לתקן גם את הרע, את השטן, ולהביא אותו לייעוד שלו, האמיתי שלו. יש ביום הכיפורים יכולת לא רק להיטהר מהרע, לתקן את הרע, להחיות את המוות שיש בתוך המציאות. השטן הוא מלאך המוות, הוא מביא מוות. העבודה של הקטורת היא לגלות את הנצח, את מה שעוד קדם לחטא אדם הראשון, שיכול להופיע פה בתוך המציאות, לסלק את הטומאה של המוות. ממילא מופיעה פה הטהרה. זה העבודה הכי פנימית, פעם בשנה, יום אחד, בקודש הקודשים, בזמן הכי קדוש, עם האדם הכי קדוש אפשר לעשות את זה. זה מגלה את הטהרה הנשמתית הכי גדולה, שלא רק מתנתקת מהרע, היא יכולה לטהר את הרע ולהביא אותו לתיקון שלו. טוב, אבל זה כל מה שאמרנו, יפה מאוד שיש בית, כשיש בית מקדש, כהן בבית מקדש על מקומו, כהן עם בגדי כהונה, מה נעשה היום? אין לנו שום דבר מזה, אז זה דרשות יפות לזמן שיבנה בית המקדש, אבל מה נשאר לנו מכל זה היום? איך עושים את זה היום, את העבודה הזאת של הקטורת, של הלפני ולפנים, כשאין לנו בית המקדש? חז"ל אומרים, כתוב בתורה, ביום הזה יתאר אתכם השם אלוקיכם, לפני השם תתארו. אומרים חז"ל, אותה מדרגה שהייתה בקודש הקודשים, כל אחד מאיתנו וכל האומה, כל עם ישראל מגיע, וכל אחד מאיתנו שהיא מתארת, לפי הדרגה שאנחנו עומדים ביום הכיפורים לפני השם. לפי דרגת לפני השם שאנחנו נמצאים ביום הכיפורים, זו דרגת הטהרה. מה שהקטורת עשתה, עוד נדבר על זה, הקטורת מלשון קשר, היא חיברה אותנו מכל הסטיות שלנו בצד, לעמוד ישר, דוח, מול ריבונו של עולם. בקודש הקודשים הקרובים פנים אל פנים, מסתכלים זה אל זה. לעמוד ישר, כאילו להסתכל על הקדוש ברוך הוא בעיניים, והוא מסתכל לנו, במקום הזה אתה מתמלא בבושה, ואתה מתרוקן מכל הרע, ואתה נטהר לגמרי. ככל שאנחנו יכולים לעמוד באותו מעמד נפשי שלפני השם תתארו, זה לא רק עבודה שלנו, ביום הכיפורים יש סגולה שמקפיצים אותנו למקום הזה, אנחנו פותחים אותנו לחדרים הפנימיים הללו, לעמוד ישירות מול ריבונו של עולם. ככל שאנחנו יותר עומדים במצב שלפני השם, ככה מתגלית בנו הטהרה שלנו. ביום כיפור אנחנו לא רק עבדים של המלך שאנחנו דבוקים בו, כמו בראש השנה, אלא אנחנו עומדים מול המלך פנים אל פנים. לא דבוק בו או עבד שלו, ממש פנים אל פנים מדברים איתו. אם בראש השנה עסקנו בהקשבה פנימית להקשיב לקולות של השופר, העבודה של יום הכיפורים זה לדבר, זה לספר. אנחנו מדברים מהפנימיות שלנו. ואם בראש השנה הקדוש ברוך הוא ביקש שנגיד את הפסוקים שלו, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ביום הכיפורים אנחנו אומרים את החטאים שלנו, אנחנו מספרים מה אנחנו לא היינו בסדר, מה אנחנו צריכים לתקן, לגלות את צפונות ליבנו, לעמוד נוכח השם, ומקבלים בכל דיבור כזה אחריות מלאה על כל מה שעשינו. אם כל הנושא של ראש השנה היה לברר כמה גדול האמון שהקדוש ברוך הוא נותן בנו, שאנחנו רואים להיות אלו שממליכים אותו, אלה שמייצגים אותו בעולם, אלה שמלכותו שמופיעה בנו בכל משלה, כי אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ביום הכיפורים אנחנו מבררים כמה גדול האמון שלנו בו, שהוא מסוגל לטהר אותנו ולחפר אותנו. וככל שאנחנו יותר בכנות מביעים את האמון הזה שיש לנו בו, ככה מופיעה יותר מציאות של טהרה, כי אנחנו נוגעים במקומות הרבה הרבה יותר עמוקים שבנו. כולם שואלים, למה צריך להתוודות ביום הכיפורים 5 פעמים? לא מספיק פעם אחת? בסדר, מנחה אני מבין, זה הכנה, מתרגלים, עושים סטאז', אבל מעריב, זה היה מספיק רציני, לא? אז יש מעריב בלילה, ויש גם בבוקר שחרית, למה שחרית, ומוסה, ומנחה, עוד פעם, חזרת, אדם חושב כבר, זה לא רציני. אמרתי בכנות את הוידוי הקודם, למה צריך עוד פעם לחזור על זה? אלא כל תפילה ותפילה אנחנו נכנסים יותר לפני ולפנים, לחדר יותר עמוק בתוכנו ובמציאות, ומתארים אותו בעמידה מול השם. יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הרבה מדרגות. כל תפילה נכנסים יותר לפני ולפנים, מהאחל אל הקודש, אל הקודש קודשים, לפני הקרובים, עד שבתפילת נעילה, אחרי שעברת את כל המסלול הזה טוב, אתה עומד ממש מול המלך. כל תפילה לא מיותרת, היא עושה עוד מדרגה של טהרה, שאי אפשר להגיע למדרגה הבאה אם לא עשית את המדרגה הקודמת. חדר לפנים מחדר, יש לריבונו של עולם. ככל שאנחנו יותר עומדים מול השם ומרגישים את המעמד הזה של העמידה מול השם, ככה בעצם אנחנו ניתרים, ככה אנחנו יכולים להמשיך משם טהרה על כל המדרגות של החיים שלנו, ולפי האור שהופיע בראש השנה של הזהות שלנו, משם אנחנו, מהמקום הזה אנחנו יכולים לעמוד בכנות מול השם לפי הזהות החדשה שלנו, ולהמשיך טהרה חדשה על כל המדרגות של החיים שלנו. לפי מה שאמרנו, מבואר בחז"ל, מבואר גם ברמב"ם, עיקר הנושא של ראש השנה, עיקר הנושא של התשובה של יום כיפור, זה נעשה על ידי וידוי. כל השנה צריך וידוי. כל חטא שאדם חוטא צריך להתוודות. אבל עיקר הוידוי שאנחנו עושים אותו ביום הכיפורים, רוב התפילות שלנו, דרך אגב, הנוסח, זה כמו ראש השנה. הוידוי, החידוש של התפילה שלנו, זה הוידוי שאומרים אותו אחרי התפילה, אחרי יהיו לרצון בסוף התפילה. אבל כל הנושא של הוידוי שאנחנו אומרים אותו, הוא בעצם נלקח מהוידוי שם בבית המקדש של הכהן הגדול, כמו שאנחנו אומרים בסדר העבודה שיש לנו בתפילת מוסף. זה הוידוי, כשאדם מתוודה, פירושו של דבר שהוא מרגיש שהוא עומד נוכח השם. שמעתי פעם בשם תלמיד חכם גדול, שאמר לאור הדברים שאנחנו בעצם אומרים עכשיו, שיוצא שיש הבדל אחד גדול בין איך אדם עושה תשובה כל השנה, לאיך אדם עושה תשובה ביום הכיפורים. כל השנה אמרנו אדם צריך לעשות תשובה, חרטה, עזיבת החטא, חרטה לעבר, קבלה לעתיד על כל חטא ואבון. אבל ביום הכיפורים, כיוון שהתשובה שלנו על עצם הרצון להסיר את פנינו מהשם, על עצם הרצון בכלל לסתות ולחתו, ממילא בתוך כל הוידוי שלנו צריכה להדהד כל הזמן רק שאלה אחת. למה? למה עשינו את זה? למה עשינו את זה לא? למה עשינו לעצמנו? זה השורש שצריך להיות. אנחנו לא עסוקים בחטאים. אני מזכיר חטא שלא התכוונתי בברכת המזון. אבל פה צריך, למה רציתי לא להתכוון בברכת המזון? איזה שטות נכנסה לי בראש לעשות את הדבר הזה? ככל שהשאלה למה יותר מהדהדת בנו עמוק, אנחנו יותר חוזרים ומתיישרים לעמוד מול השם. אנחנו יותר חוזרים ונפגשים עם הטהרה הפנימית שלנו. לכן אם בכל השנה אנחנו עושים עיקר התשובה על החטאים, ביום הכיפורים עיקר התשובה זה על ההתרחקות מהשם, שבאה כתוצאה מהחטאים שעשינו. ככל שהשאלה הזאת, הוידוי הזה יותר בכנות, ככה פותח בנו את המעיינות של הטהרה בעמידה מול השם שלנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בדרך כלל רגילים להסביר שהמושג טהרה נתפס בנו כמדרגה הרבה יותר פחותה מהקדושה. טהרה זה הכנה בשביל הקדושה, נכון? כולם מכירים, יש לנו בעולם שלנו דברים שטמאים, דברים שקדושים ודברים של טמאים, טהורים וקדושים. טומאה וקדושה זה תרתי דסתרי. בשביל זה צריך טהרה. מה עושה הטהרה? מנקה, מכשירה את השטח כדי שהקדושה תוכל לחול. אנחנו הסברנו שכל התהליך של ראש השנה מתחיל בקדושה. יום הכיפורים זה הטהרה. לכאורה, כמו שאנו מקודם, זה היה צריך להיות הפוך. טהרה זה מדרגה יותר נמוכה מהקדושה. טהרה זה רק הכנה לקדושה. למה אנחנו אומרים שהשיא של כל תהליך התשובה, כל 10 ימי תשובה נגמר בטהרה של יום הכיפורים? כשסידרו לנו את השס, רבי סידר לנו את המשניות, אז רואים שסידר לנו סדר קודשים ואחרי זה סדר טהרות. סדר טהרות מופיע אחרי המדרגה של הקדושה. חז"ל אומרים, הגמרא עומד במסכת שבת, דף ל"א, הסמיכו את כל ששת סדרי המשנה לפסוק שאומר, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אז מונה שם הגמרא כל מילה כנגד סדר אחר, אמונה סדר זרעים, איתך סדר מועד. אומרת הגמרא, קודשים זה כנגד החוכמה, טהרה כנגד הדעת. יש מדרגה יותר גבוהה מהקדושה, זה המדרגה של הדעת. מה זה החוכמה ומה זה הדעת? החוכמה, חוכמת השם, פירושו של דבר, האמת, האלוקית, המוחלטת, שהיא נצחית. התורה לא משתנה. אנחנו כל הזמן מקטינים את השאיפות שלנו, מקטינים את, כמו שאמרנו, את הזהויות שלנו, בא ראש השנה, נפגשים עם האור, אורייתא, אורה של התורה, מתיישרים לעומת הגודל הגדול. זה החוכמה. יש סדר למציאות, יש מגמה, יש מאיפה הכל התחיל, ויש לאן הכל הולך. אנחנו יכולים, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לסתות. האמת לא סותה, האמת תמיד תישאר, הייתה לפנינו, תהיה אחרינו, אנחנו יכולים סך הכל להתאים את עצמנו להתיישר לאורה. זאת החוכמה. מעל החוכמה יש סוד יותר גדול, קוראים לזה הדעת. דרך אגב, המדרגה של החוכמה זה קודשים, זה המדרגה של בית המקדש. בבית המקדש זה מה שהיו עושים. כל עבודת הקורבנות של בית המקדש הייתה בשביל שניפגש עם הגודל הזה. הקורבנות, אנחנו כל הזמן מתקטנים, הקורבנות מקרבים אותנו, מחזירים אותנו אל השורש שמשם באנו, עבודת ראש השנה, עבודת הזהות שלנו, היינו עושים אותה בבית המקדש בכל יום, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. תמיד להתחבר ולהיזכר למה אנחנו שייכים, לאיזה דרך ומסלול אנחנו נמצאים. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. יותר גבוהה מהחוכמה, כאילו יותר גבוהה גם מהתורה. יותר גבוהה מאשר המדרגה של החוכמה, זה המדרגה של הדעת. הדעת זה הסוד לדעת איך לחבר. והאדם ידע את חווה אשתו, כלומר ידע איך לחבר. זה הסוד איך לחבר את האמת הנצחית האלוקית המוחלטת הזאת לתוך החיים. איך לחבר את הנשמה עם הגוף. שהגוף לא יסתה, לא ייקח אותנו למקום אחר, שהשטן לא ירצה לנטות כי הוא זה, איך לחבר את כל הענפים של החיים לגודל העצום, המוחלט שמופיע בבית המקדש. זה מדרגת קודש הקודשים, זה לא קודש. זו הטהרה של יום כיפור, שבא אחרי הקודשים, על גבי הקודשים. ראש השנה זה בית המקדש. זה, חז"ל אומרים, עיקר המלאכת השם, התקיעת שופר, זה בבית המקדש. זה המלכות השלמה. אבל הטהרה של יום הכיפורים זה עבודה שבאה מקודש הקודשים. זה המדרגה המיוחדת של הדת. כתורת, חז"ל אומרים, הפירוש המילה בארמית כתורת זה לקשור, לקשר. כתר, לקטור, לקשר, לקשור. הסוד של הכתורת בקודש הקודשים זה לדעת איך לחבר את הקדושה של בית המקדש לכל הענפים של החיים שהם ירגישו שהם לא מסוגלים לסתות כי זאת האמת שלהם. הגוף לא רוצה לסתות, השטן לא רוצה לסתות כי הוא יודע שזאת האמת. רק כל זמן שהעולם עוד לא הגיע לשלמותו אז נתנו לו תפקיד להעמיד אותנו בניסיון. אבל גם השטן כמו שאמרנו רוצה שיתקנו אותו, הוא רוצה שנעשה את עבודת הכתורת. הוא מגלה לנו את הסוד הגדול הזה של הכתורת שלפני ולפנים. הנציב אומר בכמה מקומות, בספר במדבר, בכמה מקומות אומר שכל בית מעם ישראל, כל משפחה, כל בית, הוא דומה לבית המקדש. יש שם השראת שכינה. לא פעם הזכרתי, שאמרתי ששמעתי פעם בשם מישהו, שאם יש, אם יש שלום בית טוב בין בני זוג, אז אפשר להגיד לאנשים שלא צריך ללכת לכותל, אפשר לשים להם פתקים ליד הדלת. כי יש השראת שכינה בבית. הבית שיש בו שלום בית טוב, יש שם השראת שכינה. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. שולחן כמו מזבח, נרות כמו מנורה. יש הרבה דימויים בין הבית מקדש שלנו לבין קודש הקודשים. קודש הקודשים, חז"ל אומרים, קודש הקודשים חדר המיטות. יש הרבה דימויים בין איך בית של אדם מישראל נראה לבין בית המקדש. אומר הנציב, תדע לך, בכל בית מישראל יש קדושה ויש טהרה. אבל בבית יש שני נציגים. יש בעל ואישה. אומר הנציב, האיש אחראי ומופקד על כל הקדושה שבבית, והאישה מופקדת על כל הטהרה שבבית. כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר. לכן בראש השנה, הנושא העיקרי שהיה לנו, זה היה הקדושה. כי מה הופיע בראש השנה? המלך הופיע. כולנו היינו העבדים, כולנו התבטלנו. הבעל הופיע, האישה מתבטלת. אין מציאות, רק הבעל. הוא היחיד שמופיע פה, הוא המלך, הוא האדון. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא רוצה גם את האישה, רוצה לשמוע אותנו, רוצה שנעמוד פנים אל פנים מולו, כמו בחופה, שהחתן עומד פנים בפנים מול הכלה ואומר לה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת תיקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת עם ישראל, הוא כבר לא ביום הכיפורים, בטל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כמו בקודש הקודשים, פנים אל פנים, יש לנו כבר עצמיות, יש לנו אישיות, יש לנו זהות, הוא רוצה לשמוע אותנו, לא אומרים את המלכויות שלו, אומרים את החטאים שלנו ומקבלים עליהם אחריות, ומאמינים שהוא באמת רוצה לתאר אותנו. לכן חז"ל אומרים שיום הכיפורים זה יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא. צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומר רש"י בסוף מסכת תענית, מה זה יום חתונתו? יום מתן תורה של לוחות שניות. לוחות שניות זה יום הכיפורים. זה עבודה מיוחדת שיש לנו ביום הכיפורים. לכן אמרתי פעם בחצי מליצה, ואני חושב שזה נכון, אם יום הכיפורים זה יום החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז הקידושין, כלומר הקדושה שהוא קידש אותנו, זה היה בראש השנה, כי זה יום הקדושה. וכנראה שהפגישות זה היה באלול, כי אז המלך בשדה. אז נפגשנו, התחלנו לפגש, הקידושין היה בראש השנה, והחתונה היה ביום הכיפורים, כי זה המפגש השלם שהקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, וכמו שהנביא אומר לעתיד לבוא, לא תקריא לי עוד בעלי, כי אם תקריא לי אישי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה יחס של בעלות, כמו רק בראש השנה, שהוא מלך ואנחנו עבדים ובטלים אליו, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה יחס של הדדיות, של פנים אל פנים, שאנחנו נותנים בו אמון והוא נותן בנו, ואנחנו כביכול עובדים בשותפות, בנאמנות מלאה איתו. לכן כל העבודה של יום הכיפורים זה לחזור לא רק לקדושה שבנו, שנמצאת בעומק, עומק הנשמה, מצד כללות האומה שלנו, מצד כנסת ישראל, אלא לישרות שיש בתוך כל אחד מאיתנו, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. יום הכיפור אנחנו מבטלים את כל החשבונות הרבים וחוזרים לישרות שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו, כל אחד מתוך המדרגה של הכלל, זה מאיר בתוך כל הפרטים של כל אחד ואחד מאיתנו. מתוך זה אפשר לזכות לשמחת אמיתית שתבוא בסוכות. רק מי שישר הוא יכול באמת לשמוח שמחה אמיתית שבאה מן הנשמה. לכן על זה חז"ל אומרים הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק זה ראש השנה, אורי, קיבלנו את הזהות החדשה, התעוררנו, התעוררנו בעין והתעוררנו באלף, חזרנו למי שאנחנו, ולישרי לב, זה ביום הכיפורים, ואז זוכים מתוך זה בשמחה להגיע לחג הסוכות. שיהיה שנה טובה לכולם.